אז אנחנו דנים כאן, זה בעמוד סמך דלת, התחלנו לקרוא את הפרק, אנחנו דנים בשאלה של נותן התורה, דיינו האיש משה שדרכו ניתנה התורה, והדבר מעורר מספר שאלות, איך יכול להיות שהתורה שנועדה לכלל ישראל ניתנת דווקא על ידי אדם ספציפי, למה דווקא משה? היה מן הראוי שהתורה תינתן ישירות אל האומה בכללה. האמת היא, ההתלבטות הזאת, אנחנו רואים אותה כבר בכתוב עצמו, שבזמן מתן תורה, העם פונה אל משה, אומר, אין לנו כוח לשמוע, תיגש אתה לבד. אבל לכאורה, היה באמת מן הראוי שלא נזדקק למתווך, במיוחד שאם מדובר בדבר כל כך חשוב, כמו ידיעת מה ש... מיישר את אורחותינו, מתקן אותנו, מקדש אותנו, היה צריך שיהיה לנו ידיעה ודאית של מי שנותן, של התוכן עצמו. כתוב ברש"י פרשת יתרו, פרק י"ט, פסוק ט' נדמה לי, על ויגד משה דברי העם אל השם, שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך, אינו דומה שומע מפי המלך כשומע מפי השליח. רצוננו לראות את מלכנו. מה משמעות הביטוי הזה? משמעות הביטוי היא שהעם איננו נותן אמון מוחלט במשה, למרות מעלתו, כי אומרים, אינו דומה שומע מפי המלך לשומע מפי השליח. זאת אומרת, יש הבדל באמינות. כן? ולכן היה ראוי שהתורה תינתן ישירות, ואף על פי כן היא ניתנת על ידי משה. משה, עם כל מעלתו, צריך לברר מהי המעלה של משה שעושה אותו ראוי להיות נותן התורה. על הדברים האלה קצת הרחבנו את הדיבור גם בקלטת על תורה מן השמיים, שרוצה יכול לשמוע. טוב, אז בואו נקרא עוד פעם מתחילת הפרק, יתבאר לך כי ראוי שתינתן התורה על ידי אחד שהוא מיוחד ונבדל מן הכלל, ודבר זה למדרגת התורה שיש על התורה מדרגה עליונה מיוחדת עד שלא ישתתף לדבר. כלומר, מה שבעצם אומר כאן המהר"ל זה בדיוק הפוך ממה שאמרתי עד עכשיו, שלכאורה אי אפשר לתת את התורה לאף אחד בעצם. כלומר, התורה כל כך עליונה, היא כל כך נבדלת, היא טרנסנדנטית, כמו שאומרים בשפה פשוטה, אז אי אפשר שהיא תינתן ישירות, בעצם אי אפשר שהיא תינתן בכלל. אם היא בכל זאת ניתנת, זה סימן שיש אישיות שהיא בעצמה גם כן נבדלת, שיש לה שייכות גם למעלה וגם למטה במידת מה, וזה משה. ולכן ראוי, אני קורא שוב במהר"ל, ולכך ראוי שתינתן התורה על ידי מישהו מיוחד מדרגה מכל באי העולם, הוא משה, ואף כי התורה היא תורה אל הכלל, ניתנה על ידי משה. כן, כבר אתם כבר רואים, הוא רומז פה לשאלה שהיא מתבקשת, התורה היא לכלל, ובכל זאת ניתנה על ידי משה. וזה מה שיתברר לאורך כל הפרק כולו. והעניין הוא כמו שהעניין בנפש האדם, אשר הלב מקבל החיות למעלתו ולחשיבותו, והוא שולח החיות לכל האיברים. ואין בכל איבר ואיבר החיות בפני עצמו. זאת אומרת, נגיד כמה דוגמאות לדבר. למשל, אדם התחייב בדיבורו, לתת צדקה. עכשיו, לכאורה, מי שייתן את הצדקה זה ידיים. מי שיתחייב זה הלשון. שמה יאמר היד, שמה תאמר היד, מה לי לשאת בהתחייבויות של איבר אחר. הלשון דיבר, למה שאני אתן? התשובה היא שזה לא הלשון ולא היד, אלא זה האדם, האני. האני בא לידי ביטוי מילולי בפה ומעשי ביד. אבל זה אותו אחד. אז אפשר לומר כך גם לגבי הלב. הלב איננו איבר נפרד מכל שאר האיברים, אלא הוא מרכז החיות של כל האיברים. כך גם משה איננו אישיות שהיא משהו אחר מעם ישראל. שקול משה כנגד כל ישראל, זאת אומרת שכל החיות שלו באה מכוח האומה. מצד שני, דווקא היותו שקול כנגד כולם, זה מה שעושה אותו מיוחד מכולם. כן, למשל, אפשר לומר, הצבע השקוף הוא כל כך קולט את כולם, שהוא מיוחד מכולם. כן, מה אתה רוצה?
אפשר היה שכולם יהיו כמו משה, ולא יותר פשוט, ואז כולם
מקבלים את התורה ביחד. אתה שואל, אם היינו כולנו כמו משה, היינו מקבלים כולנו את התורה. יפה, אני מסכים. היינו מקבלים אז ככלל את התורה, היה יותר טוב. אז זה המציאות, מה נעשה? זאת אומרת, זה דבר שצריך תיקון, באמת. לעתיד לבוא, בעזרת השם יתוקן. כן? זאת אומרת שכאשר, זה מה שכתוב, ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. כלומר, אתה הולך למות. וקם העם הזה. כלומר, העם יכול לקום רק אם אתה מת. כלומר, באיזשהו מקום, הנוכחות של משה היא דוגרת על העם, אבל גם מעכבת את הגדילה. כמו אמהות רכושניות, להבדיל, כן? שאמא רכושנית לא נותנת לילד לגדול. אז יש משהו כזה גם כן. לכן, משה, דווקא עוצמתו היא החיסרון, ולכן משה צריך למות. עד שהוא יחזור. לפי זה אתה אומר, נכון, בצדק, שמתן תורה שלנו איננו מושלם. לא קיבלנו את התורה כראוי. וזה הסיבה של הדחייה שלה, זה מה שנקרא, בשפה של ימינו, החילונות. החילונות באה כתגובה לעובדה הזאת, שהתורה ניתנה לא בצורתה השלמה, ולכן היא מורגשת בתור גוף זר בנפש. ולכן אנחנו דוחים אותה, עד שנקבל אותה מרצון ומתוך מלוא ההכרה. כן? אז אם הגענו לשלב שבו עם ישראל הוא חילוני, זה סימן שאנחנו התבגרנו מאוד. זאת אומרת שאנחנו הגענו לשלב של הפשלה גדולה, שמאפשר עכשיו קבלת התורה באמת. אז זהו, יש משהו דומה לזה בפורים, כן? שגם בפורים כתוב שקיבלוה, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, חזרו לקבל אותה. נכון, אבל קיבלו אותה בתור דת. דיינו בגלות. הדת ניתנה בשושן הבירה. כן? אז התחלנו...
התורה במקום קיבלו אותה בגלות.
לא, התורה לא ניתנה בגלות. התורה ניתנה בארץ ישראל. הר סיני זה בארץ ישראל. אבל קיבלנו את גם מה שקיבלנו בהר סיני, קיבלנו את תורת ארץ ישראל. מה שאין כן בפורים, קיבלנו את התורה בתור צורת קיום גלותית. דהיינו היחיד, תורת היחיד, עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. מה שאין כן בימינו, שהחילונות היא גם ציונית, שזה בעצם ההכנה האמיתית לתורת ארץ ישראל. כן. טוב, אז איפה היינו? כן, הלב. מקבל החיות למעלתו ולחשיבותו, והוא שולח החיות לכל האיברים, ואין בכל איבר ואיבר החיות בפני עצמו. אז כן, בסדר. אגב, אחד הדברים שעשו את משה מיוחד, זה העובדה שהוא גדל מחוץ לעם. השאלה היא, אם אתה אומר שכל העם היה במדרגת משה, זאת אומרת שכל העם היה צריך לגדול מחוץ לעם. זה נראה לי קצת קשה. כן. אם לא בלתי אפשר.
למה? אני לא יכול להתקבץ כיחידים. כמו
שבא יתרו,
אז אני
לא
יכול לכולם להתקבץ כיחידים.
מה זאת אומרת להתקבץ כיחידים? מה זה להתקבץ כיחידים? או שמתקבצים
או כיחידים? אני אקבל גם כולם את התורה, למה זה כזה מוכר?
לא, אבל אתה אומר שצריך להיות במעלת משה כדי לכבל את התורה. מה, שכל אחד ואחד היה מגיע להר סיני לבד? אבל אז זה לא הייתה תורת הכלל. אבל אז זה לא הייתה תורת הכלל. אחד מהאפיונים של התורה זה שהיא כללית, שהיא חלה על מדרגת חיים יותר גדולה, שהיא הציבור, שהוא
הזה. אבל חבוש מדריך עצמם ודעסורים, לא כולם אבל צריכים להיות, עם צריך להישאר עם, אבל כשמישהו יוציא אותו מהמצב של נמצא, הוא צריך מישהו...
נכון, נכון, צריך חני החוץ, אבל צריך עם.
אבל לא כל העם צריך, זה לא כאילו כביכול איזה אידאה שכולם יצאו מהעם בשביל...
לא, השאלה אם כולם רוצים להיות במדרגת משה. אז זה משהו שאל. כדי להיות במעלת משה, אחד מהתנאים זה לגדול מחוץ לעם. אז לא אפשרי שכל העם יגדל מחוץ לעם. זה מה שאני אמר. טוב.
אולי נולדת לפתיחה אחרים, שכבר נולדת השכינה איתו.
נו, אז מה?
זה
השאלה, אותה שאלה שואל אסף, אז תגיד שכל אחד שיוולד תהיה שכינה איתו.
אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, אז הרצה את זה...
אז זה בדיוק מה שהוא שואל, מדוע הוא לא רצה? אתה מבין אותי חכם יוסף. כלומר, להגיד השם רצה, זה האופציה האחרונה, זה ברירת המחדל, הג'וקר בשיעורים שלנו. אנחנו תמיד רוצים להבין למה השם רוצה. בסדר? בשביל זה יש תוכנית אמונה במכון לוין. כן. מצד היותו לוי, הוא לא מתוכנן להיות במדרך משה. מה ששואל אסף, למה? כן, בדיוק. זה, אגב, שאלה דומה, יש בספר הכוזרי. מדוע ניתנה התורה, לא ניתנה התורה כישרה לכל בני אדם? האם לא היה ראוי הדבר הזה יותר לחוכמה האלוהית? הוא שואל שמה בסעיף קוף או קוף א', משהו באזור. הוא אומר, וכי לא היו ראויים, היה יותר טוב שיהיו כל בעלי חיים, בני אדם. טוב. איפה אנחנו? ומה שאמר? בפרק בתרא דמכות, דף כף ג' עמוד ב', תרי"ג מצוות נאמרו למשה מסיני, שנאמר, תורה ציווה לנו משה. תורה, בגמטריה, תו רש י' א', 611. זאת אומרת שמשה מסר לנו 611 מצוות, אבל אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. עד כאן. ויקשה לך. למה שמעו אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה? כן, כלומר, מה שקשה למהר"ל זה לא מדוע זה בא לידי משה, אלא מדוע זה לא בא, מה שלא בא לידי משה, הוא הקשה. אם אתה אומר שיש, וזה הגיוני, אם יש מעלה מיוחדת למשה שמכריחה שהוא ייתן את התורה, אז היה צריך שכל המצוות תינתן על ידי משה. ודבר זה בוודאי ראוי שיהיה כך, כי בדיבור אנוכי הוא שקיבלו השם יתברך לאלוה. וכן, לא יהיה לך שלא יהיה להם אלוה זולת השם יתברך. שאם היה להם אלוה זולת השם יתברך, היו מבטלים מלכותו יתברך, אז לשלום. והנה, דבר זה שהוא קבלת מלכותו עליהם, אינו, תודה רבה, ברוך תהיה. אינו לכל יחיד ויחיד, רק לכלל ישראל. שאין השם יתברך מייחד שמו יתברך על יחיד לומר אנוכי השם אלוהיך רק על כל האומה. שימו לב אגב לפרשנות של המהר"ל, מי זה ח שבביטוי אנוכי השם אלוהיך? מי זה?
ישראל.
עם ישראל כולו. ולא, כמו שרגילים לפרש את הדרשנים, כל יחיד ויחיד. כאילו שהתורה פונה אליי באופן פרטי. זה לא נכון. התורה לא פונה אליי באופן פרטי, היא פונה אליי באופן לאומי. דהיינו, אני חלק מן האומה, ובתור חלק מן האומה, אני גם שייך אל תורת הכלל, אל תורת הלאום, אל תורת האומה. לכן, הביטוי, כי אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לפנות לכל אחד ואחד, היה אומר, אנוכי השם, אלוהיכם. נכון?
מה?
מי זה היחיד שהשם פנה אליו לפי דבריך? הרי שם היו מיליונים. רגע, אבל היה שם מיליונים. אז צריך להגיד לאלוהיכם. יש גרסה שזה משה רבנו. נכון, אבל זה ברור שלא מדובר פה על כולם. רגע, אתה איתי? אתה מבין מה שאני אומר? הפוך מהמחשבה הרגילה. למשל, יש פסוק בספר דברים, ראה, אנוכי נותן לפניכם. איך יכול להיות ראה, לשון יחיד, אנוכי נותן לפניכם, לשון רבים? תודה. אלא ראה, זה פנייה אל הכלל, אנוכי נותן לפניכם, זה ההתפרטות אצל כל אחד ואחד. אתה שומע?
כן.
יש לך שאלה על זה? אני מרגיש שכן, אז תסביר.
לא, אני עכשיו אני קופץ לפסל. בפסל כתוב לא יהיה לך פסל.
נכון. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל. מאשר בארץ מתחת. נו, אז מה השאלה?
אותו דבר, אם זה היה לכולם,
הוא אומר לכם. רגע, אני רוצה פה שתבין, יש פה אולי שלושה ביטויים שאנחנו צריכים לדעת להבחין ביניהם. יש כל יחיד ויחיד, שזה מה שנקרא כולם. כולם. ויש הכלל, בסדר? ויש משה רבנו. אולי, לא, זה בעצם, זה בעצם רק שתי מדרגות. אני אכתוב את זה ללוח ככה שזה יהיה יותר ברור. אין פה. מישהו שלח לי מייל שזה לא בסדר שאני אומר, האם יש לי מישהו כיפה כדי למחוק. אני אמרו שזה גורם שציבורים מסוימים יזלזלו בדברים שאני אומר. מה נעשה? זה גם לא עוזר. אין פה גירה, זה לא יעזור. מה? זה עזור.
אפשר טוש שם.
עם טוש? לא, זה... אם אתה כותב עם טוש, זה יימחק. זה... זה לא... לא, לא, גם לא יראו את זה על רקע ירוק, זה לא... אגב, למה הלוחות הם ירוקים? אומרים שזה מרגיע, כן. שזה צבע מרגיע. לכן הממליצים, המומחים, להשתמש בגיר צהוב על לוח ירוק. אומרים שזה הכי טוב.
לא כך חוזר, אתם יודעים שאני מצבנים עליו.
ניסו, ניסו משהו.
הרב, אבל כתוב בפרשת ציצית, אני השם אלוהיכם.
נו, אז מה?
אז יש גם השם אלוהיכם וגם השם אלוהיכם.
אני לא אמרתי שאין פסוקים, אני השם אלוהיכם ואנוכי השם אלוהיכם. אני רק אומר, אני רק רוצה להבין את הפסוק בפרשת יתרו. מה נאמר בעשרת הדיברות? אז הנה פה הגיע הגיר. איזה זריזות, כל הכבוד. יעבדוך עמים. יש מה שנקרא הכלל, וזה לשון יחיד. ויש מה שנקרא כולם, שזה הפרט, יותר נכון, יש כולם, והיינו הפרט, או אם תרצה, הפרטים. יותר ברור עכשיו?
לא, אם אתה אומר הפוך, יחיד.
זה הכלל, זה הכלל.
יחיד זה יחיד.
זה הכלל.
צריך להיות כתוב לשון.
יחיד זה אומה.
נראה לי... כן, נראה לי שהקושי של כבודו נובע מדבר אחד. מה זה לדעתך כלל?
אוסף של יחידים.
זהו, זו הסיבה של כל הטעות. אמרת אוסף של יחידים, זה בדיוק מה שזה לא. אוסף של יחידים זה פה, למטה, כן? לזה אני קורא אוסף של יחידים, כולם, כל הפרטים. ואז, אם הקדוש ברוך הוא פונה לכל פרט ופרט, הוא באמת מדבר של רבים, כי יש אוסף של יחידים, אנוכי השם אלוהיכם. מה שאין כן האומה, הכלל, שאיננו אוסף של יחידים, כי אם ישות אחת. אותה ישות אחת איננה סך כל היחידים, אלא היא הנשמה הכללית של כולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דיבר בהר סיני עם נשמה אחת. איזו נשמה? כלל ישראל. עכשיו, אותה נשמה, כלל ישראלית, מופיעה בהרבה פרטים, אבל היא לא מתחלקת לפרטים. מובן? כלומר, בתפיסה השנייה, של הציבוריות או הפרטים, אז הייתי אומר ככה, שאם זה אוסף כל היחידים, אז אנחנו נצטרך לצייר את כל היחידים כזה, כן? זה אוסף כל היחידים. יוצא שכל אחד ואחד הוא משמעותי מאוד. אם אתה תוריד אחד, אז הכלל לפי זה ישנה את צורתו. נכון? אבל בתפיסה הכללית זה בדיוק הפוך. יש נשמה כללית אחת, והיא מופיעה בפרטים רבים. פרט הזה, והפרט הזה, והפרט הזה, וכו'. בסדר? תהיתי? עכשיו זה יותר מובן או לא? נפלא. כן, אסף.
יוצא שעל היחיד אין מצווה לקיים את התורה?
יוצא שעל היחיד אין מצווה לקיים את התורה, המצווה היא על הכלל, נכון. אשר קידשנו במצוותיו, כן? לא קדשה ני במצוותיו וציווה ני. אני מחויב מכוח שייכותי אל הכלל. כן. לפי זה מה שככה. אגב, מה?
יש עוד קושי, הרב.
כן.
יש על העניין שלא תרצח, יש כאילו, יש לנו זה, יש לנו מצווה לבחות את העמלק.
סליחה, אני בכלל לא מבין למה יצאת על הנושא הזה עכשיו.
כי זה מכריח את ההפך העניין של הכלל.
למה? לא הבנתי, מה?
לא, אם על הכלל יש מצווה לא להרוג, נכון? לא לרצוח.
סליחה, אני בכלל לא מבין את השאלה. השאלה שלך, לא תרצח, סותר, מחיית המלאק, לא קשורה לשאלה של כלל או פרט. זה שאלה בפני עצמו. איך יכול להיות שיש מצווה לרצוח כשיש איסור לרצוח? זה שאלה שאתה שואל. זה לא קשור לנושא. בסדר? אוף. אז אם כך, מה? אני לא מבין את השאלה. אני פשוט לא מבין את השאלה. במעמד הר סיני נאמר אנוכי השם אלוהיך. נו, מה השאלה?
זה היה חדש לעם?
מה היה חדש לעם?
שהשם הוא אלוהים.
יש לך כבר פירוש למילים אנוכי השם אלוהיך, ואז אתה שואל האם זה היה חדש. אני עוד לא יודע מה פירוש המילים. אני לא יודע מה זה אנוכי השם אלוהיך. זה לא מה שאומר המהר"ל, אני מצטער מאוד. המהר"ל אומר, אנוכי השם אלוהיך, פירושו, קיבלו מלכותו. לא קיבלו מלכותו. ידעו על קיומו, אבל לא על מלכותו. מלכותו הכוונה, כלומר, אני מתחייב מכאן ואילך לקיים את מצוות הבורא. זה חידוש עצום. זה דבר שלא היה מקודם. למה שיהיה מקודם? למה שזה יחייב אותם? נכון, נכון. נכון. ידעו דבר אחד, אבותינו לפני מעמד הר סיני ידעו דבר אחד פשוט. שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבותינו את ארץ ישראל. זה מה שהם ידעו. כלומר, ידעו שהוא חייב את עצמו, לא שאנחנו מחויבים כלפיו. בסדר? במעמד הר סיני התברר שיש לנו גם חובות כלפיו. כן.
אמרנו באחד השיעורים שיש מצווה ציוויתנית, ביקורים שמתוודה שהוא מגיע.
זה כן.
ככל שציוויתני.
ככל מצוותך אשר ציוויתני. כן, זה בביאור מעשרות. בביאור מעשרות, כן, נו, אז מה?
אמרת כל המצוות ציוויתנית.
סליחה. האדם שמבאר מעשרות, לפני שהוא מבאר, איזה ברכה הוא מברך? אשר קידשני או אשר קידשנו?
קידשנו.
קידשנו גם כן. מה?
דרבנן.
מה דרבנן?
ודאי
שהברכה היא דרבנן, אבל רבנן לא יגיד דבר לא נכון. למה רבנן אמרו לו להגיד וציוונו, ולא אמרו לו להגיד וציווני? זאת אומרת, שגם כשהתורה אומרת לאדם לומר, ככל מצוותך אשר ציוויתני, עדיין הוא צריך לברך על זה וציוונו. זה הנוסח שהתורה אמרה להגיד, לא יודע למה. אולי בגלל שמצוות ביאור מעשרות היא לא מחויבת. אם אדם אכל כבר את הכל לפני כן, אז אין לו מה לבאר. כן? יכול להיות קימטות, אני יודע. מה? נכון, אתה יודע, זה אדם שאכל כל הזמן רק הפקר. אז גמרנו, אז אין לו ביאור מעשרות. טוב, אז איפה היינו? אני חוזר פה לדברי המהר"ל. כן. ויראו העם את השם ויאמינו בשם ובמשה עבדו. איפה כתוב שהם קיבלו מלכותו שם? אתה שואל על משהו שהוא פסוק אחר שלא למדנו אותו עכשיו. אם הפסוק האחר מקשה על הפסוק שאנחנו לומדים, יש עניין להתייחס. אבל אם הפסוק לא מקשה, אלא הוא, אתה רוצה לסתם, מעניין אותך פסוק בשירת הים. אני לא מבין למה שאני צריך להתייחס.
הפסוק שלו הוא צודק. הפסוק שלו צודק. אם הרב אומר שהקדוש ברוך הוא, עם ישראל ידע שהקדוש ברוך הוא חשבו כלפי עם ישראל, ועם ישראל אין שום מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא עד מעמד הר סיני. כן? קריאת ים סוף הייתה לפני מעמד הר סיני. איך אני יכול לפחד ממישהו שאין שום מחויבות כלפיו? אם אני מבין את היראה כמו שהוא מבין אותה. נכון, יאיר?
לא. אז תסביר. לא, אני אסביר יותר. היראה הזאת לא יראה של פחד, יראה רוממות. השאלה מה הנגזרת של יראת הרוממות הזאת?
אני לא יודע, מה זה משנה עכשיו?
זה כן משנה.
לא, כי אנחנו לא...
אולי זה כן קבלת מלכות שמיים?
אולי כשכתוב, אולי כשכתוב...
לא,
לא, אני... לא, סליחה. סליחה, לא, סליחה, סליחה. אני לא מקבל את הדברים האלה. אנחנו אומרים שהפסוק אנוכי השם אלוהיך, כך מסביר המהר"ל, זה קבלת עוד מלכות שמיים. רק שנייה, רק שנייה. אתה אומר, אתה מביא לי פסוק אחר, שאין לך הסבר לתוכן שלו, ואתה אומר, האם הפסוק האחר אין פירושו כמו הפסוק שאנחנו לומדים עכשיו? אני לא מבין להסמך מה.
אני לא חולק על זה שזה קידום מלכות שמיים, המערד בסדר. אבל אולי קבלת מלכות שמיים אתה גם לפני כן.
אולי, תביא הוכחה. זה מה שכתוב. מה שכתוב. מה שכתוב, מה אני אעשה?
ומי המקור שם שזה תורה מסיני שאמר?
זה לא מסתבר.
אני פשוט לא מבין.
איך המערד יסביר את ויראו העם את השם?
איך הוא יסביר ויראו העם את השם?
כן, האם זה לא קבלת מלכות שמיים?
לא.
אז מה כן?
כמו שאתה הסברת בעצמך. מה? יראת הרוממות.
נו, מה זה יראת
הרוממות?
מה נגזרת שלה? סתם אני... הקדוש ברוך הוא גדול ועצום, אני
נכון,
אני
נכון.
מישהו קיים והכל.
זה המשמעות של יראת הרוממות.
אבל יש שום חובות כלפיו.
נכון, בדיוק.
זה כפירה.
לא.
למה לא?
למה זה כפירה? אם לא קיבלתי חובות, אז באמת זה לא כפירה. אני לא מבין. לפני שהאדם קיבל מצוות, אז הוא עבריין בזה שהוא לא מקיים מצוות? לא. לפני שנברא... אתה יודע... מה זה אמיתי עם עצמך?
דבר שהוא אמיתי, אז תאמין בו.
אני מציע... מאמין בו, אבל... אני מציע... תשקיע קצת מחשבה במה שאתה אומר.
אני מבין
מה שהרב
אומר שלא קיבלנו מצוות, אז אני לא צריך
לקיים
אותן.
אז אני מדבר עכשיו על לוגיקה, בסדר? עכשיו, אתה מזכיר לי את האנשים שאומרים, איך יכול... בטוח שאברהם אבינו... לבש כיפה. למה? שהרי לא יכול להיות שכתוב, וילך אברהם ויצא בלי כיפה. כן, בבקשה. כן? המצרים מתו, זה נכון. דבר אחד, המצרים מתו, זה מוכיח שהקדוש ברוך הוא אהב את ישראל ולא אהב את המצרים. זה מה שזה מוכיח. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בזה קיים את הבטחתו להוציא אותנו ממצרים.
אבל עד שהחיים שלנו יהיה באיומים, אז כמו בהר סיני, לכן זה...
הר סיני זה סיפור אחר. אנחנו לא מדברים על איום על החיים שלנו בהר סיני, בויחן שם ישראל. אני מדבר על משהו אחר, על הפסוק אנוכי השם אלוהיך. אני עושה עכשיו מאמצים אדירים כדי לא לברוח מן הפסוק שאותו אנחנו לומדים. בסדר? לא פסוק אחר. כן, בבקשה.
יעקב שרואה את המצרים, לא אומר כעצמא את עיניו, מדרשים מתארים, איך מקבלים מלכות שמיים שם, וזה.
נכון, נו.
או שזה היה לפני
הנוכחי נויה לך. נכון. אברהם, יעקב אבינו קרא את שמה כשהוא יורד למצרים, נכון? מי אמר לך שקריאת שמה שלו זה קבלת עול מלכות שמיים?
חבידה שאתה.
לא. לא, הוא אומר שהיה קורא את שמה, וזה למדנו פעם, יש לי קלטת על קריאת שמה, מי שרוצה, שמה יש הסבר מה עשה יעקב אבינו באותה שעה. בכלל לשאלה, אם זה היה זמן קריאת שמה, אז למה יוסף לא קרא את שמה? למה יוסף לא קרא את שמה? כן.
בגלל זה משה לא, בעצם, הוא לא מלך ישראל באותה
נקודה? אם הוא היה מלך ישראל, הוא היה יותר מדי... אי אפשר, לא. הוא כן היה מלך ישראל באותה שעה, מה זאת אומרת? אה, כן? זה מעין, זה חידוש. לא מכיר את זה, לא מכיר את זה. זה אורח חיים מעניין. טוב, אני מציע שאנחנו נקרא את דברי המהר"ל, למרות שיש לנו חשק ללמוד עוד אלף דברים אחרים, אבל אנחנו נלמד את מה ש... לא, זה בסדר, תודה. אנחנו נלמד את מה ש... תשאר בו בשיעור, מה, אתה לא רוצה ללמוד תורה?
כן, בסדר.
טוב. אנחנו נלמד את דברי המהר"ל. טוב. אני כאן בעמוד סמך, שורה 5. והנה, דבר זה, שהוא קבלת מלכותו עליהם, אינו לכל יחיד ויחיד, רק לכלל ישראל, שאין השם יתברך מייחד שמו יתברך על יחיד, לומר אנוכי השם אלוהיך, רק על כל האומה. שזה גם השלכה הלכתית. אדם שרוצה לקיים מצוות בפני עצמו ללא קשר עם הכלל, אומר הרמב״ם, אין לו חלק לעולם הבא. לכאורה זה חמור מאוד, מה זאת אומרת? לא, הוא אדיש, הוא מנתק את תחושת הסולידריות שלו עם הכלל. זה מפורש בהלכות תשובה להרמב״ם. בפרק ג' הלכה י' א'. הוא אומר, הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירות. כלומר, אדם שלא עובר עבירות, קוראים לזה? צדיק. אלא נבדל מעדת ישראל, ואינו עושה מצוות בכללן, ולא נכנס בצרתן, ולא מתענה בתעניתן. על איזה תענית מדובר? אני שגוזרים משעת צרה. כן? כלומר, הציבור יש לו צרה, אז מתענה. אלא הולך בדרכו, כאחד מגויי הארץ, וכאילו אינו מהן. זה אדם, אתם מבינים? יש לו תפילין של רבינו תם, יש לו פאות ארוכות, והוא לבוש כמו שצריך, והוא מקפיד שם. מה? יש לו הכל. פרטי פרטים. אבל הוא כאילו אינו מהן. זה מה שכתוב. הולך, זאת אומרת, הוא לא מרגיש חלק מן האומה היהודית. הוא, נגיד, הוא אזרח ארצות הברית. הוא אומר, אני אמריקאי, שומר מצוות. עכשיו, מה עם הגורל של הכלל? לא מעניין אותי. אין לו חלק לעולם הבא, אומר הרמב״ם. למה? כי הוא מעולם לא קיבל את התורה. כי הוא לא יכול לקבל את התורה כיחיד. התורה הרי לא פונה אליו. התורה פונה אל הכלל. אז אם הוא מרגיש סולידריות עם הכלל, זה התנאי הראשון. אתה שייך לכלל, אז מילא גם תקבל מצוות. כך אמרה גם רות המואביה. עמך עמי ואלוהייך אלוהי. קודם כל שייכות לאומה, אחר כך שייכות לאלוהי ישראל. הרמב״ם לקח את זה מהגמרא במסכת ראש השנה. כן, בכל זאת. כן, בבקשה. לא. לא, זה לא סותר. לא, לא. אני חוזר על שאלתך. אתה שואל, האם זה לא סותר את מה שהרמב״ם כותב בהלכות דעות, שאם אדם חי בחברה רעה, שיברח למדבר. זה בגלל שהוא צריך להציל את עצמו, אבל לא מתוך שלא אכפת לו מן הכלל. אלא בדלת ברירה, הוא מצטער מאוד, וכל יום ויום הוא יתפלל על הכלל. הוא מצטער מאוד שהחברה שבה הוא חי היא רעה, ושלכן הוא צריך לברוח משם כדי להציל את נפשו, ממידות רעות וכדומה, והוא כל יום ויום מתפלל על הכלל שיחזור בתשובה. זה מובן מאליו. ברור? זאת אומרת, שם בהלכות דעות הרמב״ם מדבר על תיקון היחיד. עכשיו הוא מסביר לך, בהלכות תשובה, תיקון היחיד הוא לא מתוך ניתוק הנפש מהכלל. זה הכל. נו. משה לא היה עם הכלל כל השנים, נכון? נו, אז מה? אבל אז כשהוא החליט להיות עם הכלל, אז הוא גם נעשה ראוי לקבל את התורה. זה מה שכתוב. ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה הקדוש ברוך הוא מגלה למשה? מה, משה לא יודע שעם ישראל נמצא במצרים? אז צריך להגיד, ראו ראיתי את עוני עמי. אלא ייתכן שבאותה שעה לא היה ברור למשה מי זה עמי. כן? כי משה חשב על מדיין אולי. בהתחלה חשב על מצרים. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, עמי זה אשר במצרים. עכשיו, זה שהייתה לך, רש"י הרי אומר את זה, שמשה הרי החליט שלא לגאול את ישראל בסוף. בפסוק, אכן נודע הדבר. נכון? מה זה נודע הדבר? שהייתי תמה, מה נתחייבו ישראל מכל אומה ולשון להיות נרדים בעבודת פרך? עכשיו רואה אני שהם ראויים לכך. ואז הוא בורח למדיין. זאת אומרת, משה שפט שזאת הייתה טעות מצידו לנקוט עמדה פרו-ישראלית. ולכן הוא בורח למדיין. נכון? מה? באותה שעה לא יכולה להינתן תורה על ידו. אלא הוא עושה בירורים.
והקדוש ברוך הוא מכריח אותו ללכת, לקחת עוד את הארון כדי שישמש מתווך.
לא, 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 טוב, זה צריך ללמוד. אני רואה שכדאי שתשמע את הקלטות על ספר שמות, ובמיוחד על פרשת שמות. ששם ניתחנו היטב את כל המהלך שעובר משה שם. אבל באופן כללי, הרי כשהשם נגדה אליו, אומר לו, אנוכי אלוהי אביך. אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך? עמרם, נכון? וחז"ל אומרים, דיבר עמו בקול של עמרם אביו. מה זה הקול של עמרם? זה היה החוט שקישר את משה לכלל ישראל. לא השתכנע. כן, הוא צריך להבין למה. אבל כשהוא הסביר לו, עוני עמי, זה שהעם שלי בעוני ואין עוני אלא בדעת, זה לא בגלל שהם רעים כמו שאתה חשבת, אלא אשר במצרים, מצרים עשו להם את זה. דווקא אחד שצריך להסביר לו הוא זה שיגאל את עם ישראל. כי שאם לא כן, היית אומר שהגאולה הזאת היא באה מתוך סנטימנטליות לאומית. שהאדם, ככה הוא זה המשפחה שלו וכו'. דווקא משה שהוא רחוק, הוא מברר את הדברים באופן שכלי ומוחלט, ואז הוא יכול לגאול. טוב, זה צריך ללמוד. אבל דע לך שבעקבות זה משה שאל שאלה חשובה מאוד. ויאמר משה אל השם, אל האלוהים, מי אנוכי? לא, הוא רצה לדעת. מי אנוכי? זה לא היה ברור לו בכלל מי הוא.
כן? אנוכי.
לא, על עצמו, על משה. מי אנוכי? ומדוע הייתה הספק? כי אתה שולח אותי לשליחות כפולה. אתה מביא אותי גם כי אלך אל פרעה, וגם כי הוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אם אני הולך לפרעה, סימן שאני עברי. אם אני מוציא את בני ישראל מארץ מצרים, סימן שאני מצרי. אז צריך להחליט. ודאי, כי הרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, צריך מישהו מבחוץ. אז תגידי מי אנוכי. בסדר? אבל זה, תשמע את הקלטות על הנושא הזה, יש הרבה מה להרחיב. כתבתי על זה גם חוברת. נקראת, בתוך חוברת גאל ישראל, שם שני מאמרים, הראשון נקרא וישלח מלאך. זה על ההשוואה בין גואל ראשון לגואל אחרון. שם אני מסביר את המהלך של משה ושל הרצל, שכיצד הם היו צריכים לגדול מחוץ לאומה כדי להיות גואלי האומה. משה בן דוד זה עוד סיפור, זה לא בחוברת. אבל אתה יכול להשיג את זה באתר שלי, שם בערך גאל ישראל, גואל ישראל זה נקרא. או גאל או גואל, לא זוכר. השם של החוברת, תראה שם. טוב. אז לא דיברנו בכלל על מעלת משה עדיין. אני כאן מדבר על, המהר"ל מתמודד עוד לפני שהוא מבאר את מעלת משה, הוא מבאר את השאלה, מי זה, מדוע אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. אז הוא מסביר. שאי אפשר שזה יינתן על ידי משה, כי כדי לקבל את דברי משה, צריך קודם כל לקבל עול מלכות שמיים. שאם לא כן, זה הייתה קבלת עול מלכות משה. חלילה. יש ביור יפה של הגרא, באגדה של פסח, על הפסוק, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אז זה אומר, האמינו בשם, ובמשה האמינו שהוא רק עבדו. זה החידוש. אז צריך קודם כל להאמין בשם.
אבל ראינו עד המטה שהוא יקע בסלע, כל הזמן הם חשבו שהמטה עושה את הניסים, ומשה.
אתה אומר, יש כאלה שחשבו שהמטה עושה את הניסים. אבל מי אלה שחשבו את זה?
אומרים ערב רב.
ערב רב, למה? כי ערב רב הוא לא שייך לעם ישראל בבחינת שייכות טבעית. הוא נמשך אל מי? מה מושך אל ערב רב? משה, האישיות של משה. לכן יש להם נטייה להעליל אותו. לכן אומרים, עשה לנו אלוהים, כי משה לא פה. משמע שמשה, מבחינתם, היה אלוה. דווקא בעיני הערב רב. אבל בעיני האומה לא. כתוב לכן, ויראו העם את השם, וימינו בשם ומשה עבדו. זה החידוש, שהם האמינו שמשה הוא רק עבדו. טוב. איפה... לכן צריך לקבור אותו בלי שידעו איפה קבורתו, נכון? כי יש תמיד סכנה כזאת. תגיד שזה כנחם. מה זה ערב רב? זה משהו שביהודים. זה משהו מעורבב בנו. זה לפני שאדם, לפני שנכנס את השבת, יש ערב שבת. לפני שאדם הוא רב, אז הוא ערב רב. מה? כן, אבל למה הם רצו להצטרף לעם ישראל? הם רצו להצטרף לעם ישראל בגלל הדמות של משה. כתוב, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. מי זה העם שם שמעריץ את משה? וזה אותם המצרים. כלומר, המשיכה אחרי האישיות של משה, המשיכה המיסטית הזאת, היא זו שדחפה אותם החוצה. ואז יש סכנה של איזה מין תורה ללא קשר לארץ ישראל, זו תורה מיסטית שהופכת את משה לאלוה. זה בדיוק מה שקרה לנצרות, כן? שהנצרות לקחה יהודי אחד ועשתה אותו אלוה. כן? בלי קשר לאומה. איפה היינו? אז אני שוב חוזר פה לדברי המהר"ל. בעמוד סמך ה, שורה לבריאות שש. והנה דבר זה שהוא קבלת מלכותו עליהם, אינו לכל יחיד ויחיד, רק לכלל ישראל, שאין השם יתברך מייחד שמו יתברך על יחיד, לומר אנוכי השם אלוהיך, רק על כל האומה, כפי שמתואר כאן על הלוח. נכון? לא על כל יחיד ויחיד, אלא על האומה. יש משל במסכת ברכות משפט כזה, ב-18 יום בשנה, יחיד גומר את ההלל. מה זה יחיד? אומר רבנו יונה, הכלל. לכן, מזה למדו, וזה גם במקור בהלכות גדולות, וכנראה שיש מסורת קדומה לזה, שהלל קובעים אותו רק על נס שהוא לאומה כולה, ולא לקהילה פרטית. כן? כי זה נקרא יחיד, האומה כולה. לכן, למשל, כשכל מיני חגי פורים שהיו בזמן הגלות, בכל מיני קהילות היו הצלות, אז עושים חג פורים, אבל לא היו עושים הלל. למה? כי זה לא גאולה של כל האומה. כן? בימינו, ברוך השם, שזכינו לגאולה של כל האומה, אנחנו אומרים הלל, יום העצמאות, יום ירושלים.
זה השלילה של תפילה
מה?
מה השלילה של תפילה
ביחיד? מה הקושיה בכלל? המילה יחיד בברייתא, שאומרת יחיד גומר את ההלל, פירושה הכלל. עכשיו, כשאתה אומר תפילה ביחיד, שמה הכוונה? לבד. זה משהו אחר. זה אותם אותיות, י' ח' י' ד', אבל משמעות אחרת. בכלל, צריך לדעת שיש מה שנקרא מילים, מספר משמעויות לאותה מילה. למשל, המילה כוס, שמשמעותה גם כלי קיבול לנוזלים, וגם ציפור חורבות. בסדר? אז תשאל, איך יכול להיות שהציפור הזאת, אתה קורא לה כוס, איפה מכניסים את התה? כן? זה בערך כמו שעובדים על הטירונים ואומרים להם, האם מילית את הממקוף? כן? טוב, מה?
זה לא אותו דבר, פה היחיד.
לא, די, אתם, אל תעשו פלפולים מדברים מיותרים. טוב, ואי אפשר לומר, באלו שתי מצוות, שהמצווה היא לכל יחיד ויחיד בעצמו, שאין השם יתברך מלך על יחיד, שאין מלך בלא עם. אין מלכות. מלכות זה דווקא על הכלל. ולפיכך, באלו, כלומר, עם זה כוונה ישות פוליטית. כן? כלומר, בזה, אגב, המהר"ל אומר דבר ברור מאוד, שהתורה היא פוליטית ולא דתית. כי הדת פונה לכל יחיד ויחיד, בעוד שהפוליטיקה היא סידור עניינו של הכלל. ולפיכך. לא. אין דבר כזה דת לאומה. דת, בהגדרה, זה מה שמבטיח ליחיד הצלחה. זה עניין של סמנטיקה. טוב. ולפיכך, באלו שתי דיברות שהם לכלל ישראל ביחד, אתה יכול לדבר על דת לאומית. יש דבר כזה, כן? זה דבר שמקובל בימי קדם, שלכל אומה ואומה יש אלוהיה. אבל זה כבר לא דת. זה בעצם ביטוי לרוח הלאומית. כן. ולפיכך, באלו שתי דיברות, שהם נכלל ישראל ביחד, היה במה שהם עם אחד, והשם יתברך מלך עליהם. ובכלל זה, משה, עם כל ישראל, ומשה נכלל עמהם. כלומר, אי אפשר שמשה ימסור את המלכות. כי אם משה הוא זה שימסור את אנוכי ולא יהיה לך, אז יוצא שזה לא יחייב את משה. אז זה מוציא את משה מכלל ישראל, חס וחלילה. מה? כי אם הוא המצווה, סימן שזה לא בשבילו. אם אני, שליח, בסדר, אם אני מוסר לך איגרת, סימן שהאיגרת לא בשבילי. נכון? רגע, אם יש שליח, א' מוסר לב' איגרת על ידי שליח ג', אז בשביל מי האיגרת? תענה לי. לא, לבית. אם א' מוסר לבית, על ידי ג', אז זאת אומרת שג', כיוון שהוא השליח, זה לא בשבילו. כן או לא? אני מבקש לוגיקה עד הסוף. בסדר? אז אותו דבר. אז כיוון ש... אז אם משה הוא זה שמוסר את אנוכי ולא יהיה לך, אז זה סימן שהוא לא בכלל החיוב. ברור מכוח מה זה ברור כל כך? רגע, 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 זה לא נכון מה שאתה אומר. אם הממ"מ קיבל ציווי גם הוא להשתתף בפשיטה, אז בסדר, אבל אם הוא לא קיבל, יכול להיות שהוא רק מעביר את ההוראות? למה? למה? יכול להיות שלפעמים מעבירים פקודה דרך מישהו, גם אם אותו מישהו, לא בכלל. מכוח הכיוון, בסדר, זה כל העניין.
אז גם פה, גם משה רבינו, זה ברור
ש... ברור שלא קיים, אצלי מת. אצלי שום דבר לא ברור אם הוא לא כתוב. אני אחד כזה שרק מה שכתוב אני להבין. בסדר? עכשיו, זה מה שהוא אומר. לכן, אי אפשר היה שאנוכי ולא יהיה לך עם מסע על זה משה, זה צריך להיות ישיר. אגב, רואים את זה בכתוב, זה מאוד מעניין, בפרשת יתרו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשאיר את העם למטה, תעלה אליי. אבל מה, לך תגיד להם את זה. ואז משה יורד, אומר להם את זה, ואז משה לא מספיק להגיד ג'ק רובינסון, פתאום עשרת הדיברות. כן? שמתם לב לזה? שמשה לא עולה בזמן עשרת הדיברות, הוא למטה. נכון?
רגע, נקרא לכם את זה עוד פעם.
אני חושב שהדברים לא לגמרי ידועים. צריך לשים לב לפסוקים, פשוט. יש פסוקים בתורה, וזה אחד הדברים הנפלאים שיש בה. רק את זה. רגע, אני קורא פה פסוק. בסדר? ויומר אליו השם, לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם על יהרסו לעלות אל השם פנפרוץ בם. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תרד, אחרי זה תעלה שוב. מה קורה? וירד משה אל העם, ויומר עליהם, הוא לא מספיק לעלות, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור אנוכי השם אלוהיך. כלומר, הוא לא נתן למשה לעלות. נתן את עשרת הדיברות כשמשה למטה, ורק אחרי זה משה עולה.
איפה כתוב הפסוק שהוא עולה?
אחרי זה, זה כתוב אחר כך. מה?
מה?
מה זה בא לומר? לא, זה בא לומר בדיוק מה שאומר המהר"ל. שאנוכי ולא יהיה לך, זה חייב להיות גם למשה. כן, הקדוש ברוך הוא צריך לצוות גם את משה, אנוכי ולא יהיה לך. לכן אסור שמשה באותה שעה יהיה למעלה, הוא צריך להיות למטה, ואז יוצא שהדיבור אנוכי ולא יהיה לך הוא ישירות אל העם. הבנת? משה לא צריך לשמוע לא תרצח. מה? טוב, זה כבר מחלוקת בין רבי יוסי הגלילי ובין חכמים, אם הוא היה למטה ולא תרצח או לא. כן? משה לא צריך לשמוע לא תרצח, הוא יכול לצוות לא תרצח, כיוון שהוא קיבל כבר מלכות השם, זה כולל כבר את כל המצוות. אז למה שאר הדיברות נאמרו ביחיד? אבל הם נאמרו אמנם ביחיד, אבל בלשון, בגוף שלישי. נכון?
מה זה,
לא
תרצח זה
בגוף
שלישי?
מה? רגע, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשת כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לשם אלוהיך. זה לא יותר שבת לי. נכון? אז צריך להגיד, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, כי ששת ימים עשיתי את השמים ואת הארץ. נכון? קבל את אביך ואת אמך, למען יאריכו ימיך על האדמה, אשר השם אלוהיך נותן לך, אשר אני נותן לך. כן? לא כתוב כך. אלא מכאן ואילך זה כבר בגוף שלישי, ואז זה יוצר את המחלוקת בין חכמים לרבי יוסי הגלילי. שמצד אחד זה בלשון יחיד, מצד שני זה בגוף שלישי.
רגע, מה זה מתאים שזה בגוף
שזה כבר, סימן שזה לא כבר דיבור ישיר. הסימן שזה מישהו אחר שמדבר על השם, לא השם מדבר על עצמו. זה כבר משה שמדבר על הקדוש ברוך הוא.
בשתי, הוא אמר שתי דיבורות שמשה למטה, ואז משה עלה והביא...
לפי הדעה של רבי יוסף גלילי, כן.
הוא עלה שמה שמונה ועלה.
הרי הרע, זה לא יכול להיות.
למה? לא הבנתי.
הרי אמרנו לפני שיעור שמשה מעביר את התוכן, מבטל את התוכן.
אמרנו דבר כזה?
כן, אמרנו.
יכול להיות. כן, כן, שמשה אובייקטיבי.
יפה, אז איך פתאום הוא מתערב בתוך התוכן?
זה אחרי שהעם מבקש ממנו לעלות. אז זאת אומרת שמה שסובר אחר כך שהעם ביקש ממנו לעלות, זה היה אחרי שתי דיברות. ולא אחרי העשרה. כן? זה חידוש, כן?
זה הקדוש ברוך הוא אומר, אל ירסו לעלות אל השם.
כן. יפה, יפה. בהחלט, מקבל. כן.
אבל העבד, העבד גם מקבל כמו כולם.
העבד מקבל כמו כולם, שמה?
שעבדי.
נו, אז פרוואט.
כי לא ניתק אותו ביחד כולם.
ברור.
זה שמשה העבד, אז קיבל את התורה ביחד עם כולם.
נכון, זה הסיבה שהוא היה למטה, בזמן אנוכי ולא יהיה לך. וגם זה הסיבה גם שלא הוא מצווה את זה.
כן.
כי איך הוא יכול לצוות כשהוא בעצמו לא בכלל קבלת העול. כן. כן, יש דעה כזאת. כן, כלומר, יש בזה, כלומר, כשמשה אומר, אותי ציווית ולא אותם, זה דרכי הסנגוריה. זה מדרכי הסנגוריה. כן, מה אתה אומר? למה זה נקרא תורת משה? כן? דת משה זה משהו אחר, זה מושג בשביל המשנה. כן? בשלוש עשרה עיקרים דת משה. רגע, איפה שלושת העיקרים? ביגדל. טוב, זה אתה... רגע. לא כתוב שם דת משה. בסדר, אבל דת משה לא כתוב שם. מה? לא, מה, ביגדל? לא. ביגדל אין דת משה. תורת משה ויש דת אל. אבל אין דת משה. בסדר. אז לא, קודם כל, הוא אמר שזה כתוב ב-י' ג' עיקרים, אז אני אומר שזה לא. בסדר? לא, הוא לא חזר בו. תראו, הוא עדיין בודק שם בסידור, אני רואה אותו. טוב, עכשיו, הביטוי דת משה מופיע במסכת סוטה. כן? וגם במסכת כתובות. כן, יש גם דת יהודית. דת שמה הכוונה התנהגות. אבל מה שאתה כן יכול, אבל בתנ"ך מצאנו את הביטוי תורת משה. עכשיו, השאלה באמת למה זה תורת משה וכי זה התורה של משה? זה השאלה שבעצם המהר"ל דן בכל אורך הפרק. בסוף הפרק נראה אם יש לנו תשובה לשאלה.
יש, כדת משה וישראל.
בקידושין, כן, ודאי, כדת משה וישראל. מה זה אומר שמה כדת משה? אז אני אמרתי. זה כתוב, כן, בקידושין, הנוסח המקובל בעם ישראל, זה להגיד כדת משה וישראל. בסדר, יש לזה סיבה גם למה אומרים כדת משה וישראל. כדי שאפשר להפקיע. כן, אפשר להפקיע אם רבנן ירצו להפקיע. כן. לא.
למה כל זה ירסו וכו'?
זאת אומרת שהעם עוד לא במדרגה של התורה.
אבל
שתי המצוות הראשונות, מה עניינן? לא מצד חומרתן, אלא מצד שהם היסוד של כל המצוות. כלומר, בלי אנוכי ולא יהיה לך, אין מקום לשום מצווה. נכון, אז מה הבעיה?
אם הם נפגשו עם הקדוש ברוך הוא בדבר הזה,
כן. יותר קל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא בלא תרצח. זה לא לגמרי מדויק. למשל, אנחנו נראה באחד הפרקים הבאים שגם לא תרצח זה כמו אנוכי השם אלוהיך. כלומר, העומק של לא תרצח זה אנוכי השם אלוהיך. והאמת היא כך לגבי כל מצווה שבתורה. לכן, אם הם היו פוגשים את הקדוש ברוך הוא בבחינת לא תרצח, אז זה היה ממש כמו מדרגת אנוכי השם אלוהיך, לא יוכלו לעמוד בזה. כן? אבל זה... מה? לא יוכלו לעמוד בזה. השאלה אם זה טוב שלא יוכלו לעמוד בזה. כן? יש צד לחיוב, יש צד לשלילה. טוב, זה צריך להרחיב, התקדמנו קצת. שלום. בוקר טוב, מה שלומך? תודה רבה על הקפה. יום חמישי לא הבאת.